שידורי קשת, כל שידורי תורה, יום יום רביעי. שיעור השפועי בהלכה בחיים המודרניים על ידי הרב יצחק ברט.
שלום. בשיעורים הקודמים דיברנו על כל מיני הלכות ודינים שנוגעים למדינת ישראל. על ההלכות של פיקוח נפש, על הדין של דינה דמלכות הדינה, כל מיני דינים אחרים. כל הדינים האלו חלים על הממשלה, על הכנסת, על מוסדות השלטון במדינת ישראל, לאחר שהם נבחרו. היום אני רוצה לעסוק בהליך הבחירה הזה עצמו. רבים כבר דנו בנושא של בחירות דמוקרטיות, האם זה מתאים להלכה, האם זה לא מתאים להלכה. אני רוצה לעסוק בשאלה של זהות האנשים הנבחרים. האם כל אדם רשאי להיות שליט במדינה דמוקרטית? האם היום במדינת ישראל, כשיש מחברי הכנסת ומהשרים גם נשים וגם נוכרים, ובעבר הייתה אפילו ראש ממשלה שהייתה אישה, האם יש מניעה לבחירות האלו מבחינה הלכתית? כמו שנראה, הפוסקים בדורות האחרונים דנו רבות בשאלה הזו, והתשובות שהם נתנו לשאלה איך אפשר למנות כיום חבר כנסת או שר שהוא אישה או נוכרי, יכולות ללמד אותנו הרבה על האופן שבו הם ראו את המעמד ההלכתי של מוסדות השלטון האלו. האיסור למנות אנשים מסוימים לתפקידים ציבוריים נקבע ברמב״ם, על פי הספרי, בתחילת הלכות מלכים. הרמב״ם כותב, אין מעמידים מלך מקהל גרים, אפילו אחר כמה דורות, עד שתהיה אמו מישראל. אסור למנות מלך שהוא גר. שנאמר, לא תוכל לתת עליך איש נוכרי אשר לא אחיך הוא. וזה ציטוט מהגמרא, מהספרי, שלומדים מהפסוק, לא תוכל לתת עליך איש נוכרי, שגם נוכרי וגם גר אסורים להיות מלכים. מוסיף הרמב״ם, ולא למלכות בלבד, אלא לכל שררות שבישראל, לא שר צבא, ולא שר 50 או שר 10, אפילו ממונה על אמת המים שמחלק ממנה לשדות, ואין צריך לומר דיין או נשיא שלא יהיה אלא מישראל, שנאמר, מקרב אחיך תשים עליך מלך, כל משימות שאתה משים לא יהיו אלא מקרב אחיך. הדרשה הזאת שהרמב״ם מביא היא באמת דרשה שמובאת בגמרא, שכל משימות שאנחנו משימים חייבים להיות מקרב אחינו, כלומר יהודים, ולא רק מקרב כל היהודים, אלא אפילו אסור למנות לתפקידים האלו גרים. ממשיך הרמב״ם בהלכה הבאה, אין מעמידין אישה במלכות, שנאמר, עליך מלך, שום תשים עליך מלך, ולא מלכה. וכן כל משימות שבישראל, אין ממנים בהם אלא איש. מהו המקור לאיסורים האלו ברמב״ם? אז כמו שאמרתי קודם, לפחות לגבי נוכרי וגר, התשובה היא פשוטה. הגמרא והמדרש מביאים את האיסורים האלו במפורש. שום תשים עליך מלך, מקרב אחיך תשים עליך מלך, דווקא מקרב אחיך, ולא נוכרי ולא גר. והגמרא והספרי גם מרחיבים את האיסורים האלו לא רק למלך, אלא לכל שררות שאתה משים לא יהיו אלא מקרב אחיך. וככה באמת פוסק הרמב״ם בספר המצוות, במצווה לא תעשה שין סמך ב', הוא פוסק, הזהירנו, הקדוש ברוך הוא, שלא למנות עלינו מלך איש, שלא יהיה מזרע ישראל, אף על פי שיהיה גר צדק. והוא אמרו, לא תוכל לתת עליך איש נוכרי, אשר לא מאחיך הוא. ולשון ספרי, לא תוכל לתת עליך איש נוכרי, זו מצוות לא תעשה. וכן שאר המינויים, לדעת הרמב״ם זה ממש איסור מדאורייתא, וכן שאר המינויים אינו מותר שנמנה עלינו בעניין מהעניינים, לא מינוי תורה ולא מינוי מלכות, איש שיהיה מקהל גרים, עד שתהיה אמו מישראל. באמרו שום תשים עליך מלך מקרב אחיך תשים עליך, אמרו בגמרא, כל משימות שאתה משים לא יהיו אלא מקרב אחיך. ככה פוסק הרמב״ם, גם בהלכות, גם ביד החזקה, וגם בספר המצוות. המקור להלכה השנייה שמביא הרמב״ם, שאסור למנות אישה לתפקידים ציבוריים, הוא הרבה יותר בעייתי. האיסור למנות אישה לתפקיד של מלכה, הוא מובא באמת בספרי. אבל מאיפה לקח הרמב״ם את ההרחבה הזו, ואסר למנות אישה גם לכל משימות שבישראל, כמו שהוא כותב. במשך מאות שנים לא הייתה תשובה לשאלה הזו. הרב משה פיינשטיין כותב שהדברים שכתב הרמב״ם הם סברת עצמו, וזה קצת קשה, כי בדרך כלל כשהרמב״ם מביא דברים מסברת עצמו, הוא כותב במפורש שכך נראה לו, או לשון אחרת שמידע שהוא לא לקח את זה ממדרשי ההלכה, אלא הסיק כך מדעת עצמו. וכאן נראה מהרמב״ם שהוא לקח את זה מאיזשהו מקום, אבל אנחנו לא יודעים מאיפה. לפני כ-100 שנה, הרב עוזיאל הביא איזה מדרש שהיה נתון בגניזה וגילה אותו אחד מהחוקרים, שבו כתוב, האיש ממנין אותו פרנס על הציבור, ואין ממנין אישה פרנסה על הציבור. והרי לנו אם כן המקור לדעת הרמב״ם, מדרש היה גנוז במשך מאות שנים, עד שגילו אותו בזמננו, שגם אישה כמו גר ונוכרי אסור למנות לשום שררה בישראל, והאיסור לגבי אישה לא מוגבל רק למלכה בלבד. אמנם, כמו שאמרתי, האיסור לגבי אישה הוא קל יותר, שכן הוא אינו איסור מדאורייתא, או לפחות לא נמנע בספר המצוות כאיסור מדאורייתא לדעת הרמב״ם. הרמב״ם מונה רק את האיסור לגבי נוכרי וגר, ואינו מונה את האיסור למנות אישה למלכה או לכל שררה שבישראל. כיום, כידוע, נשים ונוכרים וגרים מכהנים במשרות ציבוריות, כחברי כנסת, בממשלה, ואפילו בעבר, כמו שאמרתי, אישה הייתה ראש ממשלה. גם בעבר היו מקרים במלכות ישראל הקודמת שלפני 2000 שנה, שבהם נשים ונוכרים כיהנו בתפקידים ציבוריים. נשים, אפשר למנות כדוגמה את עתליה, עוד בתקופת התנ"ך, את דבורה הנביאה, שהייתה נביאה והייתה שופטת עד ישראל, את שלום ציון המלכה, שחז"ל דיברו הרבה בשבחה, כולן היו נשים וכולן נשאו בתפקידים ציבוריים. גם נוכרים וגרים נשאו בתפקידים ציבוריים. רחבעם לדוגמה, בנו של שלמה, היה בנה של נעמה האמונית. ואם כי נאמנים עלינו דברי הרמב״ם הידועים בהלכות אישות, ששמשון ושלמה המלך שנשאו נשים נוכריות גירו אותם קודם לכן, עדיין רחבעם בנעמה האמונית ודאי היה מקהל גרים, והרמב״ם פסק שאסור למנות מלך מקהל גרים. גם אגריפס המלך בתקופת הבית השני היה גר. בתנ"ך מובאים לנו שמות של שרי צבא שהיו גויים, לדוגמה איתי הגיתי היה שר צבאו של דוד, אוריה החיתי גם הוא היה שר צבא של דוד, וכולם היו, כמו שמעיד עליהם שמם, לפחות גרים. ולבסוף, הדוגמה שדנו בה הפוסקים יותר מכל הדוגמאות האחרות, שמעיה ואבטליון היו אב בית דין ונשיא הסנהדרין בתקופת הבית השני, ושניהם היו גרים. כיצד אם כן מינו נשים וגרים בעבר לתפקידים ציבוריים, למרות שההלכה קובעת במפורש שאסור למנות אותם לתפקידים כאלו? האיסור הראשון שנדון בו הוא האיסור הקל יותר, האיסור למנות אישה לתפקידים ציבוריים. המקור היסודי ביותר שבו אפשר להשתמש כדי להתיר בימינו, או גם בזמנים עברו, למנות נשים לתפקידים מסוימים, הוא המקור שמאפשר לציבור וליחידים לקבל עליהם פסולים לעדות ולדיינות. משנה מפורשת במסכת סנהדרין, דף כ"ד עמוד א', קובעת כך: אמר לו אחד מהצדדים לשני, נאמן עליי אבא, נאמן עליי אביך, נאמנים עליי שלושה רועי בקר. רבי מאיר אומר יכול לחזור בו, וחכמים אומרים אינו יכול לחזור בו. מכלל המחלוקת אם יכול לחזור בו או לא יכול לחזור בו, שלהלכה נפסק שאינו יכול לחזור בו, אתה למד שבכל מקרה יכול אדם, יכולים שני צדדים לדין, לקבל עליהם עדים פסולים. את ההיתר הזה לקבל עליהם, אדם יכול לקבל על עצמו אדם שהוא פסול, הרחיבו חז"ל וקבעו שניתן לקבל דיינים פסולים. מכאן לכאורה שאם קם הציבור וקיבל על עצמו אישה לתפקיד ציבורי כלשהו, או אפילו לתפקיד שופטת, הרי שיש בידו יכולת לעשות זאת, ומינויה תקף. ואכן, רבים מהפוסקים נתנו את התשובה הזו לשאלה כיצד היה אפשר למנות את דבורה הנביאה לשופטת. גם אם לא נקבל את התשובה הזו, ונטען שאי אפשר לקבל נשים לתפקיד דיינות, רבים מהראשונים כתבו שניתן לקבל נשים לתפקידים ציבוריים אחרים. הרשב"א לדוגמה כותב שדבורה הנביאה שהכתוב מעיד עליה שהייתה שופטת את ישראל, היא לא הייתה שופטת בלשון ימינו, כלומר היא לא הייתה דנה דינים, אלא הייתה מנהגת. ולא מינו אותה, כותב הרשב"א, אלא היו נוהגים בה כדין מלכה, והיו נוהגים על פיה. אם כן, האיסור, אפשר לדייק מהרשב"א, שהאיסור שנמנה ברמב"ם למנות אישה לתפקיד ציבורי, הוא איסור במינוי. איסור במינוי, אסור למנות אישה לתפקיד ציבורי. מותר לקהל לקבל על עצמו אישה לתפקיד ציבורי, בלי שימנו אותה. וכך לדוגמה, עמדו כולם, ראו את דבורה הנביאה, וקיבלו אותה על עצמם לתפקיד מנהגת, לתפקיד מנהיגה. ואכן כך כתב גם החידה, כל האיסור שנמנע ברמב״ם הוא במינוי מלכה, אבל אין איסור במה שהחידה מכנה הנהגה מדינית, שינהגו בה כדין מלכה וינהגו על פיה. אסור להעמיד מלכה על הציבור, מותר לציבור לקבל על עצמו אישה שתהיה כדין מלכה, שהיא תגיד מה לעשות וכולם יהיו נוהגים על פיה. ברור שהמצב בימינו, כאשר נציגי העם נבחרים בבחירות, יותר דומה לקיבלו עליהם, למצב שבו העם מקבל על עצמו את הנציגים, מאשר למצב של מינוי. אף אחד לא ממנה אותם, העם מקבל על עצמו אותם, ולכן לכאורה לפי התשובות האלו אין איסור למנות אישה לתפקיד של חברת כנסת. אין איסור לבחור באישה, ואין איסור על אישה לכהן בתפקיד של חברת כנסת. הרב מרדכי אליהו הקשה על התירוץ הזה וחלק עליו. הוא טוען שהיה היתר מיוחד לציבור לקבל על עצמו את דבורה כמנהיגה, כיוון שהיא הייתה נביאה. התוספות לדוגמה, כשהם מביאים את התירוץ של הרשב"א שהציבור קיבל על עצמו את דבורה הנביאה, הם כותבים שקיבלו אותה עליהם משום שכינה. כיוון שהשכינה בחרה בה, הקדוש ברוך הוא בחר בה להיות נביאה, גם עם ישראל בחר בה להיות מנהיגה. מכאן דייק הרב מרדכי אליהו, שדווקא נביאה יכול כל הציבור לקבל על עצמו בתור מנהיגה. אבל אישה שאיננה נביאה, כמו רוב הנשים בימינו, גם רוב הגברים בימינו כידוע אינם נביאים, אישה שאיננה נביאה יכול רק ציבור מצומצם או יכולים יחידים לקבל אותה עליהם בתור מנהיגה. אבל כדי שהעם כולו יקבל על עצמו אישה בתור מנהיגה, צריך שיהיה בה ערך מוסף של נביאה. לפי דברי הרב מרדכי אליהו, כמובן שאין מקום לתירוץ שאמרנו, אי אפשר כיום לקבל על עצמנו אישה לתפקיד של שררה, כיוון שאנשים בימינו אינן נביאות. מכל מקום, חידושו של הרב מרדכי אליהו הוא חידוש מפליג, הוא לא מופיע בשום אחד מהמקורות הקודמים, ופשטות הדברים כדברי הרשב"א וכדברי החידה היא שאפשר, הציבור יכול לקבל על עצמו, גם ציבור גדול יכול לקבל על עצמו אישה לתפקיד ציבורי, ואין בכך פגם. אפשר לראות רמז לתירוץ הזה בכך שרבים מהראשונים ומהאחרונים דנו בשאלה האם אישה יכולה להתמנות מאליה לתפקיד ציבורי. לדוגמה, אמרו ששלום ציון המלכה התמנתה לתפקיד כיוון שהיא ירשה אותו. המנחת חינוך דן בשאלה האם אישה יכולה לכהן כמלכה מדין ירושה. מה ההבדל בין ירושה לבין מינוי? למה אישה יכולה לכהן כמלכה כאשר היא יורשת את התפקיד ואיננה יכולה להתמנות מתחילה לתפקיד הזה? ברור שהאיסור הוא, לדעת הסוברים ככה, איסור הוא למנות אישה. יש איסור על הציבור למנות אישה לתפקיד של מלכה או לתפקיד ציבורי. אין איסור שהיא תתמנה מאליה. להתמנות מאליה יכולה אישה באמצעות ירושה, אם היא יורשת את התפקיד, או היא יכולה גם להיות מקובלת על כל הציבור, והציבור מקבלים אותה עליהם, וכך אין צורך במינוי, והאישה מתמנה מאליה לתפקיד ציבורי. לפי התירוץ שהזכרנו עד עכשיו, ההיתר למנות כיום אישה לתפקיד ציבורי נובע מכך שהאיסור הוא רק במינוי, אבל כאשר אין ממנים אותה אלא מקבלים אותה על עצמנו, אין היא מלכה אמיתית אלא רק כדין מלכה, הציבור קיבל על עצמו לנהוג בה כדין מלכה, אזי אין איסור. תירוץ אחר לאותה שאלה נסמך על ההבחנה בין המשרות בימינו לבין המשרות בימי קדם. כזכור, הרמב״ם כותב שאין ממנים אישה לכל משימות שבישראל, ובעניין גר ונוכרי הוא מדבר על שררה. חלק מהפוסקים אמרו שבימינו המינויים שעליהם אנחנו רוצים לקבל נוכרי וגר ואישה אינם מינויים של שררה. נעסוק בתירוצים האלו בהרחבה בהמשך כאשר נדבר על האיסור למנות נוכרי וגר, אבל צריך לזכור שהתירוצים שניתן שם, שחלק מהתפקידים בימינו אינם תפקידים של שררה, ולכן כל האיסורים ההלכתיים לא נאמרו ביחס אליהם, כל התירוצים האלו טובים גם לענייננו. גם אישה ניתן למנות לתפקיד שאיננו תפקיד של שררה, אלא אם כן נחלק בין שררה לבין כל משימות שבישראל, אבל מהרמב״ם נראה שזה אותו דבר. קודם שנדבר על היכולת למנות נוכרים וגרים לתפקידים ציבוריים, נזכיר בקצרה מחלוקת שחילקה את הציבור הישראלי לפני קום המדינה בתקופת ימי המנדט. כאשר הראו הבחירות הראשונות לכנסת ישראל, לאספה הראשונה של נציגי הציבור בישראל, עלתה השאלה האם נשים יוכלו לבחור למוסדות הציבור החדשים. לכאורה אין איסור בדבר. כל האיסורים שדיברנו עליהם עד עכשיו הם על נשים ועל נוכרים ועל גרים להיבחר. אין איסור על נשים לבחור. ובכל זאת, רוב רובם של הרבנים, ובתוכם גם הרב קוק, הרב הראשי לארץ ישראל, אסרו באיסור חמור על נשים לבחור למוסדות הציבור, למוסדות כנסת ישראל. הם נתנו לכך כל מיני סיבות, ביניהם שאישה אסור לה להיות מעורבת בכל מינוי של שררה, ולכן אסור לה גם לבחור. סיבות של צניעות, לא יאה שאישה תצא החוצה ותבחר, לא יאה שאישה תתערב בין גברים, תעמוד באותו תור לקלפי ביחד עם גברים. וסיבות של שלום בית, החשש מפני מצב שבו האישה תצדד במפלגה אחת ואילו האיש יצדד במפלגה אחרת, וכך התגלעו ביניהם ריבים ועלולה המשפחה להתפרק. מכל הסיבות האלו, שהיום נראות לנו סיבות לא כל כך הלכתיות, אסרו רוב רובם של הפוסקים על נשים לבחור. יחיד שהתיר זאת היה הרב עוזיאל, שהתיר לנשים לבחור, וכידוע בימינו המחלוקת הזו די נפשטה, וגם בציבור החילוני וגם בציבור הציוני דתי וגם בציבור החרדי כולם נוהגים שנשים יוצאות לבחור. יכול להיות שלהתעוררות המחלוקת באותה תקופה הייתה סיבה פשוטה מאוד. כל הנושא של בחירת נשים, של נשים שרשאיות לבחור, הוא די חדש. למרות שהיום הזכות לבחור נראית לנו כזכות יסוד דמוקרטית ולא יעלה על הדעת, אין איש שמציע למנוע מנשים לבחור בבחירות לכנסת, זה די חדש. בתחילת המאה ה-20 רק אז התחילו באירופה, ברוב מדינות אירופה, לתת לנשים זכות בחירה. לכן כשעלתה השאלה הזו ביחס למדינת ישראל, לארץ ישראל, עלתה השאלה למה אנחנו צריכים להיות הראשונים, למה דווקא עם ישראל שחרט על דגלו את הצניעות צריך להיות הראשון, אור לגויים, הראשון שנותן לנשים את הזכות לבחור. קודם שזה יתפשט באירופה, ואחר כך ניתן את הזכות לבחור גם בארץ ישראל, במדינת היהודים. מכל מקום, הדעה הזו לא התקבלה, והיום יש לנשים זכות לבחור. מעניין לציין שהמחלוקת הזו הייתה כל כך קשה, עד שבבחירות הראשונות שהתקיימו לכנסת ישראל, בשכונות החרדיות בירושלים, לכל פתק ששלשל גבר חרדי לקלפי, היה משקל כפול. כשמנו את פתקי הבחירות בסיום הבחירות, נתנו משקל כפול לכל פתק שהוטל באחת מהשכונות החרדיות, כיוון שבאותן שכונות נשים לא הצביעו, וקולו של הגבר הוא זה שהיה תקף גם ביחס לאשתו. כמובן שההסדר הייחודי הזה לא החזיק מעמד יותר ממערכת בחירות אחת, וכיום גם בשכונות החרדיות נשים יוצאות ובוחרות, ואין איש מפקפק על זה. האיסור השני שדיברנו עליו בתחילת דברינו הוא האיסור למנות נוכרים וגרים לכל שררה בישראל. כמו שאמרתי, זה איסור יותר חמור מהאיסורים שדיברנו עליו עד עכשיו. עד עכשיו דיברנו על איסור למנות אישה לתפקידים ציבוריים, שהוא איסור מדרבנן, איסור שמופיע ברמב״ם והמקור שלו לא כל כך ברור. דיברנו על איסור על נשים לבחור, שהוא איסור שהמקור שלו לגמרי לא ברור, והוא התחדש בימינו. האיסור למנות נוכרים וגרים לשררות הוא איסור מדאורייתא, הוא מופיע כמו שראינו בספר המצוות לרמב״ם, והוא נמנע כלב. איך אפשר בימינו, אם כך, למנות נוכרים וגרים לכנסת, לממשלה וכולי? על הצורך המעשי למנות נוכרים כחברי כנסת וכשרים, נוכל ללמוד מתשובות של הרב הרצוג ושל הרב עוזיאל שדנו בשאלה הזו. שניהם, גם הרב הרצוג וגם הרב עוזיאל, דנים באריכות בשאלה הזו, ואחד ההיתרים שהם נותנים זה ההיתר של דרכי שלום. הם טוענים שכל ההיתר, כל הזכות שנתנו אומות העולם, האומות המאוחדות, לעם ישראל, להקים פה מדינה יהודית, ובתנאי שהמדינה הזאת תהיה מדינה דמוקרטית ותנהג על פי אמות המידה הדמוקרטיות המקובלות בעולם. הם לא נתנו את הזכות הזאת להקים פה מדינה על דעת זה שאנחנו פתאום לא ניתן לנוכרים את הזכות להיבחר. ואם לא ניתן לגויים את היכולת לכהן כחברי כנסת, אז הם יתלו ממנו את הזכות הזו. אם כך, הם ראו את השאלה הזו של כהונת נוכרים בתפקידים ציבוריים כשאלה קריטית לכל האפשרות של הכינון של המדינה שבדרך. ולכן היו מוכנים גם להיכנס בהיתרים דחוקים, כמו ההיתר הזה של דרכי שלום מפני האומות, כדי להתיר כהונה של נוכרים בתפקידים ציבוריים כאלו. ההיתר הרווח ביותר בפוסקים לכהונת נוכרים בתפקידים ציבוריים, הוא מחלק בין מעמד של שררה בזמן הרמב״ם ובזמן הגמרא, לבין המעמדים שעליהם אנחנו בוחרים את הנוכרים כיום. הרב שאול ישראלי לדוגמה כתב שמלכות שעליה דיבר הרמב״ם, או שררה שגם עליה דיבר הרמב״ם, הן הקניית מעמד מלכותי לכל המשפחה. תקופת הרמב״ם, כאשר היו ממנים מישהו למלך, זו הייתה הופכת להיות משפחת המלוכה. אולי היו ממנים את הבנים לנסיכים ולאצילים, ולאחר שהמלך היה נפטר, בניו היו יורשים אותו. המשפחה כולה קיבלה מעמד מלכותי. כיום המצב אינו כך. כאשר ממנים מישהו לתפקיד ציבורי, ואפילו לתפקיד ציבורי רם ביותר, כמו נשיא או ראש ממשלה, רק הוא מתמנה. אין לאשתו של הנשיא תפקיד ממלכתי, ואין לבניו של ראש הממשלה שום תפקיד שלטוני או ממלכתי, שום מעמד עודף במדינת ישראל. ועל כן, כל האיסורים שדיברו עליהם הפוסקים לא חלים על התפקידים בימינו. הם דיברו על תפקידים של שררה ומלכות, והתפקידים בימינו אינם כוללים שום שררה ושום מלכות. הרב ישראלי טוען שהתפקידים בימינו הם יותר בבחינת שליחות או שותפות. כולנו, כל עם ישראל וכל הגויים היושבים פה בארץ, כולנו ביחד, כל אזרחי מדינת ישראל, שותפים בשותפות גדולה שנקראת מדינת ישראל. וכמו בכל שותפות, אנחנו צריכים לבחור מאיתנו אנשים, נציגים, שינהלו את ענייני המדינה, את ענייני השותפות. ואנחנו בוחרים אנשים, אנשים האלה יכולים להיות יהודים, יכולים להיות נשים, יכולים להיות גויים, יכולים להיות גרים. כולם קשרים להיות נציגים של השותפות, כיוון שאין פה שום מינוי של שררה או של מלכות, אלא בסך הכל נציגים של שותפות גדולה. כך טוען הרב שאול ישראלי. ניסוח אחר לתשובה דומה מצאנו אצל הציץ אליעזר. הציץ אליעזר כותב גם הוא שהמינויים שבימינו אינם מינויים של שררה, אבל הטעם שהוא נותן לדבריו הוא שונה. לדעתו המינויים אינם מינויים של שררה, כיוון שמינוי של שררה הוא מינוי של מישהו שרשאי להחליט לבדו. חבר כנסת בימינו אין לו סמכות להחליט שום דבר לבד. יש לו קול, כמו לכל חבר כנסת יש קול אחד בהצבעות שנערכות בכנסת, והוא יכול להיות שותף ביחד עם אנשים אחרים כדי להחליט ביחד על גורל המדינה. אבל חבר הכנסת עצמו אינו יכול להחליט שום דבר לבד. אין לו שררה משל עצמו, אין לו סמכות משל עצמו. הציץ אליעזר נסמך בתשובה הזו על דברי המאירי. המאירי כותב שאף על פי שאסור למנות נוכרי לשררה על הציבור, לקצת שררות מצרפין אותו עם אחרים ומבליעים אותו ביניהם. זהו בדיוק המצב, כך כותב הציץ אליעזר, לגבי חברי הכנסת של תקופתנו. חבר כנסת נוכרי אינו מחליט שום דבר לבד, אינו אחראי על שום דבר, אלא רק יש לו קול אחד בין 120 קולות, בהצבעות שנערכות במליאת הכנסת. הציץ אליעזר כותב שלפי התשובה שלו, אסור למנות נוכרי לתפקיד של שר, כיוון ששר אכן מחליט בענייני משרדו לבדו. אולם יש מהאחרונים שכתבו, שיכול להיות שגם לתפקיד של שר בימינו, אין איסור למנות נוכרי, ואינו נחשב לתפקיד של שררה. שר בימינו אמנם יכול לקבל החלטות, אבל הוא מוגבל בהרבה מאוד הגבלות. יש עליו אימת בגץ, יש עליו אימת הכללים הנהוגים הרגילים, יש את הדרג המקצועי במשרד שמחליט פעמים רבות יותר מאשר השר עצמו, וכל ההגבלות האלו מונעים מהשר לקבל החלטות כפי מה שהוא רוצה, אפילו בענייני משרדו עצמו. כך שייתכן שלדברי הציץ אליעזר לא יהיה איסור למנות נוכרי, וודאי שלא יהיה איסור למנות גר לתפקיד של חבר כנסת או שר, והאיסור יהיה רק על תפקיד של ראש ממשלה או אולי של נשיא שכונן אסירים, אבל לא על תפקידים אחרים. סוג אחר של תשובות לבעיה של מינוי נוכרים לתפקידים ציבוריים נתנו אחרונים שדיברו על מי שמעמיד. כמו שראינו קודם, לגבי נשים הזכרנו שיכול להיות שהאיסור הוא רק למנות נשים לתפקידים ציבוריים, אבל אין איסור לקבל אותם לתפקידים ציבוריים. תשובות דומות נתנו גם בעניין נוכרים. הרב עוזיאל, לדוגמה, כתב שכל האיסורים שנמנו ברמב״ם ובפוסקים נאמרו רק על מינויים הנעשים על ידי מלך או על ידי סנהדרין, אבל לא למינויים שנעשים על ידי העם בקבלה. על המינויים האלו האיסורים האלו לא נאמרו. גם בעל כנסת הגדולה, אחד מגדולי האחרונים, גם הוא מבחין בין מינויים לבין קבלה. העם יכול לקבל על עצמו, הציבור יכול לקבל על עצמו נוכרי לתפקיד ציבורי, למרות שכמו שכתב הרמב״ם, אסור למנות אותו לתפקיד ציבורי. קבלה איננה מינוי, ועל קבלה לא חלות כל ההגבלות שנמנו בפוסקים. ייתכן שאפשר להוסיף תשובה נוספת מעניינת מאוד, שנסמכת אולי מעט על דברי רבי יונתן אייבשיץ. רבי יונתן אייבשיץ כותב שלמרות שאסור למנות נוכרי לשר, לתפקיד של שררה על הציבור, מלך רשאי למנות נוכרי לשר. לכן לדוגמה איתי הגיטי, שהזכרנו קודם, שוודאי היה גר או גוי, דוד המלך היה רשאי למנות אותו לתפקיד של שר צבא, כיוון שהוא מלך. רבי יונתן אייבשיץ מסביר, הרי מלך יכול לעשות מה שהוא רוצה. הרמב״ם פוסק שיש דיני המלוכה, הוא יכול להרוג את מי שהוא רוצה, להעניש את מי שהוא רוצה, ואינו חייב לצמצם את עצמו לדיני התורה. אם הוא יכול להרוג את מי שהוא רוצה, ודאי בקל וחומר שהוא יכול גם למנות את מי שהוא רוצה לתפקיד ציבורי. לכן לדעת רבי יונתן אייבשיץ, כל האיסורים שנאמרו ברמב״ם נאמרו רק על מינויים הנעשים בדרך המלך, באמצעות הסנהדרין או באמצעות מוסדות הציבור. מלך רשאי למנות מי שהוא רוצה. אם נרחיב קצת את ההיתר הזה של רבי יונתן אייבשיץ, נזכר שנייה במקור המפורסם מאוד של הרב קוק, שעליו נסמכים כל אלו הרוצים להעניק סמכויות למוסדות השלטון של ימינו. הרב קוק, כידוע, כותב בספר משפט כהן, בזמן שאין מלך, כיוון שמשפטי המלוכה הם גם כן מה שנוגע למצב הכללי של האומה, חוזרים אלה הזכויות, הסמכויות של המשפטים, ליד האומה בכללה. המילים הספורות האלה של הרב קוק שימשו מקור לרבים מאוד מהאחרונים, יש גם מאירי דומה שכותב דברים דומים, שימשו מקור לרבים מאוד מהאחרונים, כדי לומר שהיום, כשאין לנו מלך, כל סמכויות המלוכה חוזרות לציבור, ואם הציבור בחר במישהו לראש ממשלה או לשר בממשלה, יש לו את כל הסמכויות של המלך בתקופות הקדומות. חשוב להדגיש דבר אחד, הרב קוק לא כתב שבזמן שאין מלך הסמכויות האלו עוברות לנציג הציבור או למי שהציבור בחר אותו. הסמכויות האלו עוברות לציבור, הציבור כולו הוא זה שנחשב למלך, ולאו דווקא ראש הממשלה. הציבור יכול למנות על עצמו ראש ממשלה, להעניק לו את הסמכויות שנתונות לו, אבל ראש הממשלה לא מקבל במישרין את הסמכויות האלו של המלך, אלא זה עובר דרך הציבור. הציבור בימינו מחליף את המלך של תקופת התורה, והציבור יכול למנות לעצמו מנהיג ולנהוג על פיו. לאור זאת, אולי אפשר לומר שסמכויות השלטון שבימינו לא נאמרו עליהם כל ההגבלות המנויות ברמב״ם. הרמב״ם מדבר על זה שכאשר עם ישראל רוצה לבחור לעצמו מנהיג, מלך, שליט, אזי יש הגבלות, אי אפשר לבחור אישה, אי אפשר לבחור נוכרי, אי אפשר לבחור גר, ישנם אנשים שאינם רשאים לכהן בתפקידים של שררה במלכות ישראל. בימינו, כשאין מלך, כותב הרב קוק, כל סמכויות המלוכה עוברות לעם ישראל. כל עם ישראל, כולם הם בני מלכים, כמו שאומרים חז"ל, וכולם בימינו ממש מלכים. עם ישראל כולו הוא המלך, הוא זה שקובע כיצד להתנהג. מעתה, ברגע שיש לנו מלך, והמלך הזה, עם ישראל, הוא ודאי מלך כשר על פי כל כללי ההלכה, מעתה יכולים המלכים, יכול עם ישראל, למנות לעצמו מנהיגים. המנהיג הזה אינו מלך, ראש הממשלה אינו מלך, יש כבר מלך. המלך, הריבון במדינת ישראל, הוא העם. הוא המלך שמחליף את המלך של ימי קדם, והוא הריבון. אם הריבון הזה מחליט למנות מישהו, אחד מתוכו או אחד מחוצה לו, כדי לנהל את ענייניו, על זה לא נאמרו כל הדינים של הרמב״ם. ראש הממשלה אינו מלך, אלא פקיד. ראש הממשלה הוא נבחר ציבור, והציבור, מלך ישראל, הוא הציבור, הריבון במדינת ישראל, הוא זה שיכול לקבל על עצמו גם נציגים פסולים, נוכרים, גרים ונשים, לכהן בתפקידים ציבוריים בימינו.